یه قرص سنه یک
عمران خان
میری قرص بات سن لو
پاکستان عمران خان عمران خان
یک قرص سنه تبدیلی آنی گئی تبدیلی آگئی ہے
בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לפנות בוקר נהדר לכם, אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים מרז. אנחנו בתחילתה של 2017, פחות בתחילתה של 2017 משהיינו לפני שבוע כמובן, אבל עדיין בתחילתה של 2017. מה שאני רוצה להתעסק בו היום, לדבר עליו היום, זה דווקא על 2016, אבל לא במובן שאני הולך לסכם את 2016, אלא במובן של אני הולך לדבר על הסיכומים של 2016, סיכומי שנה, ולהתחיל בכלל למה אנחנו מסכמים. עכשיו, אני לא הולך להיכנס כאילו לתפיסה הגלובלית הכללית של תאריכים ומשמעותם, ו אפשר להקדיש לזה לא משדר אחד, אלא עונה שלמה. לא שיש לי עונות, אבל נניח והיו. אפשר להקדיש סריה שלמה לנושא הזה, ואני מאמין שאני גם אגע בזה מתישהו בהמשך. אבל הכוונה היא לא לדבר כרגע על למה דווקא ראשון לינואר, למה אנחנו בכלל מקנים חשיבות לתאריך או לאיזושהי תקופה, אלא יותר, בסדר, החלטנו שהשנה מסתיימת ב-31 לדצמבר, והשנה הבאה מתחילה ב-1 לינואר. את מי זה מעניין? זאת אומרת, למה דווקא אז בנקודה הזאת צריך להתחיל לסכם את כל מה שקרה בשנה הקודמת? זאת אומרת, מה בעצם ההבדל בגדול? מה ההבדל בין מה שקרה ב נגיד בשבוע של של עד ה-31 לדצמבר והשבוע של הראשון לינואר, חוץ מזה שאולי ביום ראשון כמה אנשים קמו עם הנגובר, אבל מה בעצם קרה? ואני יודע שיש חברות ויש אנשים שיש להם שיש לתקופה הזאת חשיבות, אם זה ספירות מלאי ואם זה דברים כאלה, שזה אולי האנשים היחידים שיש משמעות מבחינתם לקונספט הזה שהסתיימה שנה. כי מבחינתם כשהסתיימה שנה זה הרגע שבו עושים כאמור את הסיכומים והחישובים והספירות, והם בעצם מתמקדים מאוד בנושא הזה של סיכום. אבל מבחינת רוב האנשים שלא, זה לא מועד שהוא משמעותי מבחינתם. מבחינתי אני כבר אומר, זה הלכתי, קמתי ביום ראשון, שנה חדשה או לא שנה חדשה, הדבר היחיד שהשתנה מבחינתי זה שהייתי צריך כמו בכל חודש להתחיל כל הקבצים של הסיכום, כל הקבצים מחדש, להתחיל קבצים חדשים ולזכור לרשום שם 2017 כל הסיכומי שעות וכל הדוחות פרויקטים וכל הדברים האלה, ולזכור לרשום על הצ'קים 2017. זה אגב תמיד מסקרן אותי, אם אני רושם 2016 על צ'ק של 2017 והצ'ק חוזר, מישהו עושה מזה, יש על זה איזה עמלה, יש על זה איזה משהו? אני תמיד אומר לעצמי לבדוק ואני תמיד שוכח, כי אם יש על זה עמלה, לדעתי זה רישיון להדפסת כסף. לי אין דרך אחרת להסתכל על זה. למה בעצם אנחנו צריכים, אם אין לנו לצורך העניין שוב חשיבות עסקית או מקצועית בסיכום הזה, למה צריך לסכם? וכשאני אומר צריך, אני לא מתכוון שיושבים חבר'ה מסביב לשולחן ב-31 בדצמבר ומסכמים את השנה. יכול להיות שיש מישהו שעושה את זה, אני אישית לא מכיר אף אחד שעושה את זה. אני מדבר כמובן על התקשורת. למה יש את הצורך הזה? עכשיו, אני מאמין, ואני לא, כרגיל, לא הולך לתת פה יותר מדי תשובות, אלא אני רוצה לתת יותר את ההסתכלות שלי, את ה-observation, מה שנקרא, שלי, ללמה הדברים האלה קורים. ולדעתי, הסיבה העיקרית שהם קורים, יש שתי סיבות למעשה. אחת, כי זה דרך מאוד מאוד נוחה למלא שבוע או אפילו לפעמים חודש של תוכניות, של משדרים, של עיתונים, של מוספים, כל הדברים האלה, זה דרך מאוד פשוטה גם, וזה גם משהו שהוא חשוב, כי בסך הכל סיכום שנה או סיכום כלשהו לא מצריך עבודת מחקר, לא מצריך ללכת ולרעיין ולשאול ולבדוק ולחקור ולחטט רגליים. סך הכל העבודה הזאת כבר נעשתה, עכשיו רק צריך לקחת את ההיילייטים, לסכם אותם ולהעלות אותם לאיזשהו מה שזה לא יהיה. במובן הזה אני די בטוח שהסיבה היא לחלוטין, הסיבה העיקרית אולי היא לחלוטין היכולת להוציא הרבה מאוד מה שקוראים תוכן, שלא לדבר על מוצף מיוחד או כתבות או כל הדברים האלה, בלי שוב לעשות איזשהו משהו. אפשר לבוא ולרעיין אנשים על השנה שלהם, בלי שהאנשים האלה יצטרכו להפיק איזה, לבוא עם איזשהו משהו. אני לא צריך לבוא ולהגיד, יש לי דיסק חדש, או יש לי ספר חדש, או הצעתי בסדרת טלוויזיה חדשה, או כל דבר אחר. פשוט לקחת כל מיני אנשים שנוחים לרעיון, לבוא ולהגיד להם, בוא תגיד לי איך עברה לך השנה. גם משהו ששני הצדדים קל מאוד לעשות. והסיבה השנייה ויותר מעניינת מבחינתי היא שעל ידי זה שעושים סיכום ועושים סיכום שנה, אפשר לעשות משהו שבדרך כלל אי אפשר לעשות בכלל בסיקור. כשעושים סיקור של אירוע, כשעושים סיקור של איזשהו דברים שמתרחשים, של מה שקוראים חדשות, של תהליכים, אין את הפרספקטיבה הזאת שאפשר לבוא ולהגיד במבט לאחור, זה הייתה החלטה טובה וזו הייתה החלטה שגויה וזה בכלל התגלה כלא חשוב וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה נותן לעיתונאי לצורך העניין, וכשאני אומר עיתונאי אני כמובן לא מתכוון רק לעיתון אלא גם טלוויזיה ורדיו ו אינטרנט וכדומה וזה, זה נותן לאותם אנשי תקשורת, לאותם עיתונאים, את היכולת להסתכל על, כאמור, על דברים שקרו מפרספקטיבה יותר רחבה, במיוחד כשהם יודעים את התוצאות, או לפחות את התוצאות המיידיות. כמובן שזה לא נותן לאותם אנשים שום פרספקטיבה שהיא, גם חלק מהבעיה פה זה שאם תהליך מסוים התחיל ב-2015 או 2014, אז הוא לא ייכנס הניתוח של התהליך לא ייכנס לסיכום השנה, הוא אולי ייכנס, אולי מישהו יועיל בטובו וכן יתחיל להסביר לנו שהדברים האלה קרו מאז כבר שנה ושנתיים ושלוש, אבל פה הסתכמו דברים, הניתוח שלהם בסופו של דבר יהיה די קרוב לניתוח של דברים בזמן אמת, שזו הסתכלות מאוד מאוד צרה על דברים. זאת אומרת, הסתכלו על הדברים מבחינת מה קרה בסיפור הזה, בסיכום הזה ב-2016, ולא מה קרה ב-2015, 2014, 2013 וכן הלאה. היתרון פה הוא כאמור שיש לך את היכולת לבוא ולהגיד, הנה, זה דבר שהתחיל בפברואר, באפריל קרה ככה וככה, וביוני גילינו ש... הבעיה כמובן היא שאלה דברים שברגע שיש לך את היכולת לעשות את הניתוח הזה ולבוא ולהגיד כאמור הנה משהו שהתחיל פה, המשיך פה וכן הלאה, אז יש לך גם מיד את הרצון לבוא ולקרוך את כל האירועים האלה באיזשהו סיפור מסוים, מה שקוראים באיזה נרטיב מסוים. בעוד שבהחלט יכול לקרות שיכול להיות שהדברים האלה לא קרו, זה קרה בגלל זה או זה קרה בגלל זה, אלא זה דברים שהושפעו מהרבה מאוד אלמנטים מסביב. וכשאתה עושה סיכום שנה, אין לך זמן לכל המסביב, זה מצחיק, כי אתה בעצם הולכים לכתוב הרבה מאוד טקסט על מה דברים שקרו השנה, אבל בפועל אין ממש זמן להסתכלות מעמיקה באלמנטים, מאוד נדיר בכל מקרה. בדרך כלל הדברים האלה, מה שאפשר להגיד, זה יותר סריקה מאשר סקירה. כלומר, רצים על האירועים. זה בערך, אם להשתמש במטאפורה מעולם הספורט, זה בערך כמו שאתה רואה את רק את הגולים. ולא ממש מתמקדים בכל מה שקרה בחמש, עשר דקות שהוביל להבקעת השער. ונמשיך ונשתמש במטאפורה מעולם הספורט, אז יש הרבה מאוד הסתכלות כאמור על עשינו א', קרה ב', לא הרכבנו חלוץ, לא הבקענו גול, שינינו את המערך, לא חטפנו, היריב לא הבקיע גולים גם הוא. כלומר, כאילו שיש איזה שהם, זאת אומרת, התפיסה הזאת שיש השפעה ישירה של החלטות שנלקחו על ידי המאמן ודברים כאלה, השפעה ישירה על זה שהמשחק נגמר ב-0-0. עכשיו, כל מי שראה כדורגל בחייו יודע, או לפחות זה הרושם שאני מקבל, שהרבה מאוד דברים אחרים קורים בזמן הזה, הרבה מאוד פעמים, במיוחד בכדורגל, שהוא משחק מאוד לא טקטי ומאוד רנדומלי, ודברים, אתם יודעים, הכדור לא, הביטה לא יוצאת מהזווית הנכונה, או שזה מישהו מגרד ברגל ונתקע, ובדיוק נופל, וכדור פוגע בו, ואף לקורה, ואז, כלומר, כדורגל, לצורך העניין, כמו החיים, הוא ממלכת אי הוודאות שכזה. ולבוא ולתאר איזשהו מהלך, זה הוביל לזה, הוביל לזה, ויש צורך כזה, וזה אולי חלק ממה שאני גם אגע בו בהמשך, אבל יש צורך כזה לבוא ולנסות לקרוך את כל האירועים באיזשהו נרטיב מסוים, לבוא ולהגיד בגלל ההחלטה הזאת קרה ככה וככה, ובגלל ההחלטה הזאת קרה ככה וככה. ולמשל, לצורך העניין, אם אתה מסתכל על השנה כאיזשהו רצף של אירועים, אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, בגלל ששר הביטחון לשעבר, משה אלון, בוגי, התבטא בצורה כזו וכזו, אז נתניהו החליט להדיח אותו ולמנות במקומו את... ברור לחלוטין של ההחלטה הזאת, אני מקווה בכל מקרה, אי אפשר לדעת אם... ראש ממשלת ישראל, אבל אני מקווה וזה מצחיק להגיד את זה, אני מקווה שיש סיבות קצת אחרות. למשל, הצוללות, יכול להיות שמאחורי הקלעים הייתה התנגדות, או לא, או לפני הקלעים הייתה התנגדות של יעלון ואנשיו לכל הסיפור הזה של הצוללות, ולראש הממשלה היה צורך להעביר את הצוללות האלה, כי הצוללות האלה שוות הרבה כסף לכל מיני אנשים, ובהחלט אין להם צורך ביטחוני, והיה לו נוח להחליף את יעלון בליברמן, שליברמן יש לו את המיליארדרים שלו, וישמח כאילו לתת לנתניהו את הצוללות תמורת הטבות שיבואו בהמשך או משהו כזה. עכשיו, אלה לא דברים שאתה יכול לבוא כשאתה מסתכל על האירועים, מכיוון שאין... על פניו אין קשר ישיר, ואני לא רומז שיש, אבל אני בהחלט אומר, בואו נסתכל שנייה על התמונה מזווית אחרת. יכול להיות שיש קשר בין ההדחה של יעלון והמינוי של ליברמן לכל התהליך הזה של הצוללות וה-F-35 וכל הדברים האלה. יכול להיות שאין. יכול להיות שבאמת זה עניין של חיכוך בין אישי. יכול להיות שיש פה איזשהו עוד מהלך להעיף מהממשלה מועמד שמתגלה כדומיננטי מדי, ועוד חס וחלילה התמודד על רשות הליכוד בבחירות הקרובות, ונתניהו לא רוצה את זה. כל הדברים האלה, אלה דברים שאי אפשר לשבת עליהם ברמה של בתאריך זה וזה קרה ככה, בתאריך זה וזה קרה ככה. צריך לשבת ולהסתכל כל האירועים, אבל צריך לנתח אותם. צריך לנסות להבין מה מכל הגורמים שהיו, והיו הרבה דיבורים, דיברו על זה שזה בכלל עניין קואליציוני, שדיברו על זה שזה מהלך כאמור שנועד לחזק את נתניהו ולהחליש את whatever בנט או כל דבר אחר. אבל אי אפשר לקחת את כל הגורמים האלה לכדי, ולכלול את כולם באיזשהו דיון ולנסות להגיע לאיזשהן מסקנות, או לפחות לשאול את השאלות הרלוונטיות, כשכאמור אתה מסתכל על השנה כסיכום של תאריכים, קרה פה, קרה פה, קרה פה, קרה פה. גם חלק מהעניין שההסתכלות הזאת גורמת, היא כאמור שיש לנו מין, זה יוצר תפיסה שלדעתי היא אולי הכי בעייתית פה, כי סיקור שטחי זה לא חדש. וזה שמעדיפים להתעסק במה שקרה ולא במשמעות שלו, זה גם לא חדש. אבל הרעיון הזה של לנסות כאמור לקרוך את כל האירועים באיזשהו נרטיב של זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, לתופעה שאני קורא לה, ואני הולך להסתבך עם המילה הזאת, בעברית זאת האנשה, באלף, אבל אלא הרעיון הזה של לקחת משהו אבסטרקטי ולתת לו ישות, נקרא לזה. ובאנגלית ובלטין לעז זה נקרא אנתרופומורפיות. אני אשכרה קורא את זה מהמסך, כן, אנתרופומורפיות. ומה שקורה זה התהליך שאני ששמתי לב אליו באמת בסוף השנה, שנוצרה ממש אנתרופומורפיקציה, הצלחתי במכה אחת, אנתרופומורפיקציה של השנה. זה בעיקר היה עם כל הקטע הזה, ואנחנו נדבר על זה במשדר הבא, כל הקטע הזה שהרבה סלבס, סלבס נחשבים, נקרא לזה, זמרים, שחקנים, אנשים שכולנו מכירים, הלכו לעולמם בסיבות כאלה ואחרות. ונוצרה איזשהו מים של 2016 הרגה עוד מישהו, 2016 הרגה עוד מישהו. עכשיו אני באותה מידה, אם יכולתי לבוא ולהגיד שאם הטלפון שלי שווק חיים ב-2016, אז גם את הטלפון שלי 2016 הרגה. כאילו יש איזושהי ישות של 2016 שקמה והייתה מה זה עצבנית והחליטה לקטול סלבים אחד אחרי השני. ונוסף לזה היא גם הייתה כזאת מגעילה שהלכה וגרמה לזה שטראמפ יבחר ועוד הרבה דברים אחרים שקרו. וכמובן שזה לא המצב, כל הדברים האלה, כלומר לצורך העניין, ואני אדבר על זה כאמור במשדר הבא יותר, אבל זה שלצערי הרב דיוויד בוי נפטר ב-2016, זה לא בגלל 2016, אלא בגלל שהבן אדם נלחם בסרטן כבר כמה וכמה שנים. זה שפרינס לצערי הרב נפטר ב-2016, זה לא בגלל 2016, אלא בגלל שהבן אדם היה מכור לכדורי הרגעה. וליאונרד כהן גם לא נפטר ב-2016 בגלל 2016, אלא בגלל שהאיש היה כבר בן 80 וכבר ראה את הסוף מקרוב כבר כמה שנים טובות. כל הדברים האלה, יש באמת יש מין רצון או צורך לבוא ולהגיד זה אשמה שכאילו וזה, אני יכול להבין את זה כמובן, כי בעצם אם אני בא ואני אומר ש-2016 הייתה שנה רעה, אז כאילו אני בא ואני אומר, הנה, אז יש סיכוי ש-2017 תהיה שנה טובה. על סמך מה? הרי כל מה שקרה ב-2016 בגדול הוא תוצאה של דברים שקרו ב-2015, 2014 וכן הלאה וכן הלאה. אז לבוא ולהגיד שזה שאירועים מסוימים קרו ב-2016, הם ניתן לחמס אותם, להכיל אותם בתוך הקפסולה הזאת של 2016, לשים אותה בצד, וזה לא, זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון. ודבר שני, זה יוצר שוב פעם איזושהי תפיסה, קצת מעוותת של המציאות, כי לצורך העניין, דונלד טראמפ הולך להיות נשיא ב-2017, 2018, 2019 ו-2020. זה לא ש-2016 זהו הסתיימה. וגם אפשר לו בהחלט לומר שזה שהוא נבחר זה לא אשמת 2016, אלא אשמת במרכאות דברים, לא במרכאות, דברים שקרו ב-2015, 2014 ו-2013 ואפילו לפני. אז ההסתכלות הזאת, דבר ראשון כאמור, שוב פעם מנתקת אירועים מהקשרם, ויוצרת את התפיסה הזאת שדברים שקורים בעולם קורים בעצם בלי מכלול של אירועים שקורים מסביבם. אבל שוב, יותר גרוע מבחינתי, זה התפיסה הזאת שכביכול, זה לא, אלה לא דברים שקרו בגלל, במרכאות, בגלל אשמה של מישהו, אלא שהשנה, במגעילות שלה, הלכה והחליטה לקצור חיים של אנשים, ולבחור נשיא שאף אחד לא רוצה, ולתת לנו עוד כל מיני סמטוחות כאלה ואחרות בחיינו. והאקט הזה של השלכת אחריות, של לבוא ולהגיד, זה לא ההתנהגות שלנו שהביאה למצב הזה. זה לא שאנחנו בזה שפעם אחרי פעם אחרי פעם הולכים לבחירות ודואגים שמי שיבחר יהיה אותם נפלגות ואותם אנשים ואותו ראש ממשלה, וזה לא אנחנו שזורקים לצורך העניין קולות על מפלגות אווירה כמו יש עתיד וכולנו ודומהן, מביאים למצב הזה שהממשלה לא מתפקדת ושהכל עניין של קבוצות לחץ ושאין בושה ואנשים כבר עושים דברים בפרצוף ושהפוליטיקאים הם אסופה של מושחתים. זאת אומרת, זה לא אנחנו, אם זה שיטת הממשל, אם זה, אני לא יודע מה, המצב הביטחוני, אם זה 2016, 2015, לא משנה, כלומר, תמיד יש מישהו שאפשר להאשים שהוא לא אנחנו, אנחנו בסדר, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. זה יכול לבוא ולהגיד, אבל המצב הביטחוני נוצר בגלל שאנחנו ממשיכים לעשות את הבחירות האלה. והעובדה שהפוליטיקאים הם מושחתים בגלל שאף אחד לא קם ומעיף אותם. והעובדה שהממשלה ממשיכה לא לעשות שום דבר, זה לא בגלל שיטת הבחירות, גם אם תהיה, זאת אומרת, גם אם אחוז החסימה יהיה 30 מנדטים, ויהיו לנו שתי מפלגות בכנסת, עדיין הם יהיו מלאות באנשים מושחתים. זה לא ימנע שחיתות בממשלה, או בכנסת בכלל. אבל זה לא משנה, כי האשמה היא לא באנשים עצמם, אלא כאמור בשנה, אלא בישויות שהם לא אנחנו. וזה בעצם איזושהי תפיסה שאני, אם אני חייב, לא חייב, אבל אם אני מנסה לחשוב מה גורם לזה, אני חושב שזה איזשהו עניין של ייאוש. כי לצורך העניין, ואני לא אשתדל לא להיכנס לדיון עמוק בנושא, אם אנחנו שואלים מה גורם לאנשים להיות דתיים לצורך העניין, אני חושב, עוד פעם, בצורה מאוד 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 שטחית, אפשר לומר שזה בגלל ש... אנשים מרגישים שאין משמעות לחיים שלהם, ויותר גרוע מזה ש... ולא רק שאין משמעות לחיים שלהם, גם הם מתים בסוף. אז באה הדת ואומרת, לא, 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 יש משמעות לכל מה שאתה עושה, ויש אלוהים שמסתכל עליך, והוא שופט, ואחרי שאתה תמות, אתה תקבל שכר על כל הדברים שעשית. כלומר, היא יוצקת תקווה ותוכן, הדת לצורך העניין עוסקת תקווה ותוכן לתוך מצב שהוא על פניו נראה מאוד מאוד מייאש וחסר תקווה לצורך העניין וחסר משמעות. ובאותו, זה המשל, והנמשל הוא שברגע שאנשים מרגישים שזה לא משנה מה הם יעשו, זאת אומרת, כלומר, לא משנה אם הם ילכו לבחירות או לא ילכו לבחירות. סליחה, זה לא משנה אם הם יבחרו או לא יבחרו. זה לא משנה למי הם יצביעו. זה לא משנה אם הם יצביעו בכל בחירות ולמפלגות הנכונות. המצב ממשיך להיות כמו שהוא. ואז בשלב הזה אתה באמת מתחילים להתעלות בגורמים שהם מחוץ למערכת. כי אם אני בא ואומר, נחזור שנייה למשל, אם אני בא ואומר, אם אין לך משמעות בחיים, תמצא לעצמך משמעות, תלך ותעשה דברים שיצקו חיים במשמעות שלך, תקליט פודקאסט, תכתוב מאמרים, תלך תעשה, תתנדב עם נוער במצוקה, אני לא יודע מה, תעשה דברים שימלאו את החיים שלך בתוכן. אם אתה מרגיש שאין משמעות לחיים והם, אתה מת בסוף, אז אתה יכול, אני יודע מה, תחיה חיים בריאים, תדחה את ה... בשאיפה ידחו את הקץ, כל מיני דברים כאלה, יש הרבה רעיונות מה לעשות, כמובן, שוב, בסופו של דבר כולנו נמות, אין מה לעשות עם זה, ואולי פה הבעיה העיקרית, במובן הזה כמובן, אבל יש דברים שאפשר לעשות. מצד שני יותר קל באמת לבוא ולהתעלות באיזושהי דת ולקבל את התפיסה הזאת שהכל בסדר. זאת אומרת, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, תמשיך להתנהג כמו שצריך, תקיים כל מיני תקסים ותעשה כל מיני דברים מסוימים, כן, אבל זה גם ייתן לך משמעות בחיים, כי בעצם לבוא ולהתפלל בבוקר ולהניח תפילין ולעשות כל מיני דברים כאלה ייתן לך, ימלא קצת תוכן רוחני במרכאות בחיים שלך. ושוב, אני לי בעיה עם בן אדם שבוחר להיות דתי, ואני לא בא ואומר להיות דתי זה לא טוב או זו בריחה או כל דבר אחר. אני פשוט מנסה להבין, אני מנסה להגיד מה לדעתי הסיבה שהערוץ הזה קיים. אני בגדול, באותו מידה אני גם יכול לחשוב שמישהו שהולך לצורך העניין ומתנדב עם נוער במצוקה, זה בן אדם שמנסה למלא את החיים שלו בתוכן באופן חיצוני לצורך הדיון. זה מבחינה קונספטואלית כאילו אין הבדל בין השניים. אבל, ואני לא בא להגיד שזה לא טוב וזה לא טוב. הכל הבחירות הן בחירות לגיטימיות. מה שלא טוב, או בוא נאמר ככה, פחות טוב, זאת ההנחה שאם אני לצורך העניין טוען שזה לא משנה אם אני אלך ואצביע, וזה לא משנה למי אני אלך ואצביע, המצב נשאר כמו שהוא נשאר, והתוצאה היא כאילו, והתוצאה תהיה אותה תוצאה, אז פה כבר יש לנו בעיה. בהתחשב בעובדה שאנחנו, שסך כל זאת לא מדינה גדולה, ואפשר לעשות פה תהליכים מהותיים מאוד עם קצת רצון. הבעיה העיקרית היא שעוד פעם, קודם כל יש בזבוז משווע של קולות בוחרים. אלה שהולכים לבחור, לא כולם הולכים לבחור, ואלה שהולכים כאמור מצביעים לכל מיני מפלגות שבמקרה הטוב לא עוברות את אחוז החסימה, ובמקרה פחות טוב גם עוברות את אחוז החסימה ונתקעות שם כמו איזה עצם בגרון, ולך תדע מה הם יעשו. ביום ראשון הוא מצטרף לליכוד, ביום שני הוא לא מצטרף לליכוד, ביום שלישי הוא נגד חרדים, ביום רביעי הוא בעד חרדים, ביום חמישי הוא בעד זכויות העובדים ונגד העסקים הגדולים, וביום שבת הוא מחליט שהוא דווקא בעד העסקים הגדולים וצריך לעשות משהו עם שכר המינימום. אלה, זה לא, אי אפשר לנהל ככה מדינה. זה דבר אחד. דבר שני, גם יש כמובן הרבה אנשים שלא מצביעים. וגם זאת בעיה. וגם אחרי שהלכת והצבעת ובחרת במפלגות המתאימות, זה לא אומר שזהו, כמו שזמנו יאיר לפיד אמר, עכשיו יש 4 שנים של שקט, יש הפגנות, צריך לבוא אפשר לעשות קמפיינים ולהפעיל לחץ ולעורר מודעות, ולעלות לישיבות בכנסת, ויש עוד המון 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 דברים שאפשר לעשות, ולא צריך שום אלימות, ולא צריך לעלות לעשות איזה פוטש או משהו כזה. אפשר מהר מאוד להגיע למצב שמעוררים איזשהו רצון אצל אנשים, וגם צריך לבחור את המאבק עצמו, כי חלק מהבעיה היא למשל, שאנחנו מקבלים כמובן מאליו דברים מסוימים. זאת אומרת, כל עוד למשל אנחנו מקבלים את העובדה שצהל הוא צבא מוסרי וצודק ונכון בצבא העם, ולא מקבלים את העובדה שכרגע צהל הוא כוח שיטור שמתעסק שוב במקרה הטוב בלהגן על כל מיני יישובים כאלה ואחרים, מקרה פחות טוב הוא מגביל ופוגע באוכלוסייה קיימת, ולא ממש ממלא את תפקידו שזה להגן על מדינת ישראל, כי כרגע אין ממש איום על מדינת ישראל, ואם יש הוא מנוטרל די, הוא מנוטרל מאוד מהר. ברגע שאתה מקבל את נקרא לזה את התעמולה או את התפיסה שכאמור שצהל, שהכל בסדר עם צהל כמו שהוא עכשיו, שום דבר לא ישתנה, איך משהו יכול להשתנות אם אתה עושה את זה. אבל זאת אומרת, אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. ולמשל, מודעות לתהליכים זה דבר שאפשר לעשות, כי אם אתה רואה, אם אתה, במקום לקבל את העובדה ש-X קרה, אפשר לבוא ולהסתכל למה X קרה, ולנסות להבין לא רק את הסיבות שאנחנו מקבלים. השר ביטחון פוטר כי הוא התנגד למדיניות ראש הממשלה, זאת הסיבה הרשמית, ואז באים אומרים לו, לא, 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 הוא פוטר בגלל שנתניהו מפחד שהוא יתמודד על רשות הליכוד. זה לא עוצר שם, יש עוד שלב, אולי בכלל הוא פוטר בגלל שרוצים, בגלל שמנסים להגדיל את הקואליציה ולהכניס את ליברמן. יכול להיות שהוא פוטר כי הוא התנגד למדיניות מסוימת, לא המדיניות המוצהרת, אלא דברים יותר מתחת לפני השטח, לצורך העניין שוב פעם עניין הצוללות. אפשר להמשיך לחפור ולחקור ולשאול ולברר, אבל לקבל את המציאות כמו שהיא נמסרת לנו, אם בצורה הרשמית או בצורה נקרא לזה הסמי רשמית, כי סך הכל מה שהתקשורת מוסרת לנו זה לא, זה או העובדות כמו שהם נמסרו להם, לצורך העניין שר הביטחון פותר כי הוא עשה ככה וככה, או שהם מוסרים לנו מציאות שהוא עברה אליהם מכל מיני מקורות. הרי לצורך העניין נחום ברנע לא יושב בבית והוזה מליבו כל מיני דברים, הוא הולך, יש לו כל מיני אנשים בכנסת או בממשלה, והוא מתייעץ איתם, והוא שואל אותם מה לדעתך קרה, ואז הם אומרים לו תשמע קרה ככה או קרה ככה, וזה יכול להיות הם אומרים לו את זה כי זה מה שהם חושבים, יכול להיות שהם אומרים לו את זה כי זה מה שהם יודעים ובאמת קרה, יכול להיות שהם אומרים לו את זה כי יש להם איזשהו, הם בעלי עניין בסיפור והם רוצים לפרסם את הדעה שלהם על הנושא, כי אז יתרום להם, אולי יקדם אותם למקום מסוים או יפגע במישהו אחר. אנחנו לא יכולים לדעת, ולכן אני קורא זה, אבל זה עדיין לא אומר שאלה הדברים באמת. זה עוד איזשהו גישה שחלק יכול להיות שהיא נכונה, ויכול להיות שהיא מוטעת, ויכול להיות שהיא חצי נכונה ומכוונת מראש. אז גם לקבל את זה זה לא מספיק, צריך להמשיך ולחקור ולחפור, ואולי באמת לעולם לא נדע את האמת, ואולי האמת היא פשוטה מול העיניים שלנו, אבל חייבים לקבל את התמונה המלאה כדי להבין למה דברים קורים. כי דברים לא קורים מהשמיים, דברים לא קורים כי 2016 רצתה לעשות לנו דווקא. יש הרבה סיבות לצורך העניין למה טראמפ נבחר. וחלק מהבעיה הייתה, ואני דיברתי על זה במשדר על הבחירות, שאף אחד לא ראה את הסיבות האלה. ולבוא עכשיו ולנתח את התהליך ולהסביר מה קרה, כשאנחנו מתעלמים לחלוטין מהעובדה שהתהליך הזה, כשהבחירה הזאת שקרתה, כולם עמדו עם הפה פעור ואמרו כאילו, איך זה קרה? אז מה גרם, מה פתאום קרה שכמה חודשים אחרי זה, כולם נהיו ברי סמכה בנושא, ועכשיו כולם יכולים להסביר לנו מה הייתה הבעיה. אף אחד לא הופך להיות מומחה לעניין שלא היה לו מושג בו תוך כמה חודשים. אלא אם כן הוא באמת מלכו ועשו עכשיו, בן אדם הלך ועשה חרש את ארצות הברית, ועשה מחקרים סוציולוגיים, פוליטיים, דיבר עם כל, ואני חותם לכם שהם לא עשו את זה. גם כי אנחנו יודעים שהם לא עשו את זה, כי הם בדרך כלל ערב אחרי ערב יושבים ומדברים איתנו וכותבים ועושים את הדברים האלה, וגם כי זה פשוט לא עובדים ככה. כל הרעיון הוא שאם עד הנקודה המסוימת הזאת הם באו ואמרו, לדעתי הדברים האלה והאלה והאלה, דעתי המוסמכת כמובן, זה מה שהולך לקרות, ואז התברר שזה לא נכון והם היו בהלם, אז עברה איזו תקופה של שבוע, שבועיים, שאנשים קצת כזה היו, אמרו, טוב, אנחנו חשבנו, אנחנו לא ראינו, או ניסו כזה למצוא כל מיני תיאוריות, תוך כדי להסתיר את העובדה שהם עצמם דיברו שטויות עד אותו רגע. ואז היה איזה חודש ומשהו שככה הם ירדו מהנושא, ועכשיו שהם חוזרים לסיפור הזה, אז הם בונים על זה שכולם שכחו כבר מה שהיה עד אותו רגע, ומדברים על זה שכן, כן, בוא אני אסביר לך, הוא תפס לתקשורת בהלם, כי היא ככה וככה וככה, מי זה התקשורת? זה אתה, זה עד, זה כל האנשים שחזו במרכאות את הנפילה שלו מהרגע הראשון. עכשיו, אני לא אומר שאני ידעתי שהוא הולך להיבחר, אני חשבתי שזה לא, אני הנחתי שזה לא יקרה, אבל אני לא חי שם. אני לא חי בארצות הברית, ועוד יותר מזה, אני לא עיתונאי שאמור להיות עם האצבע על הדופק של האזרח האמריקאי, ולדעת מה קורה במדינה שבה אני חי. הרבה יותר קל לי לדעת, כשאני, אם שאלו אותי בפני הבחירות האחרונות, מה יהיה, אני אמרתי, הליכוד יקבל 30 מנדטים. זה היה ברור, אני אמרתי שיש עתיד טיפול, זאת אומרת, ידעתי שככלו ניכנס, אני לא ידעתי בדיוק אם יקבל 10 מנדטים או 7, מה שהפתיע אותי בעיקר היה ליברמן לצורך העניין, לא חשבתי שהוא ייפול עד כדי ככה, אבל אפשר לבוא ולדעתי כמה, זאת אומרת, אני לא בא ואומר עוד פעם שאני זהורים ותומים פוליטי, אבל הרעיון הוא שכשאם אתה חי במדינה מסוימת, ואתה מדבר עם האנשים, ואתה נמצא עם האנשים, מה שהרבה מאוד מהתקשורת לא נמצאים, לא נכנס פה למדינת תל אביב או דברים כאלה, אבל התופעה קיימת, יש איזושהי בועה שנמצאים בה. ואני מאמין שאדם שנמצא וקורא ורואה ולומד ומקשיב ומסתכל יכול לקבל תמונה פחות או יותר תואמת של המציאות של מה קורה בארץ שבה הוא חי, בטח ובטח אם הוא מתיימר להיות אדם שיש לו מידע מעבר, זאת אומרת שזה כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה זה להתעסק עם הפוליטיקה והחדשות והדברים האלה, וזה לא קרה כאמור. ואז לבוא בסוף השנה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו נסכם לכם את השנה ונציג לכם את העובדות בצורה שתגרום לכם לכולנו להבין מה הוביל למה, אז זה גם איזשהו טיוח של המציאות, שבפועל זה לא מה שקרה בזמן אמת, וזה גם ניסיון כאילו להציג את התקשורת או את כל אדם אחר, באור שהוא כביכול, ברגע שהם באים ומסבירים לנו איך דברים קרו, אז כאילו זה בסדר, זאת אומרת, עכשיו אנחנו יכולים לסמוך עליהם שהם ימשיכו להראות לנו ולתת לנו תמונה אמיתית. עכשיו, זה סיקור שהוא שטחי. ההצגה של הדברים כמו שהיא לא נכונה, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, היא אפילו שקרית ומתאה. זה מסתיר את כל הפשלות שנעשו בזמן אמת. וזה גם יוצר איזושהי, וחזק את התפיסה הזאת, שכאילו עד ה-31 לדצמבר, מהראשון לינואר 31 לדצמבר, מאותו רגע כאילו פוס כזה, כל החטאים נוקו וכל הדברים לא קרו. וזה מצחיק, כי אנחנו רואים עכשיו פיזית ברגעים אלה, יש חקירה נגד ראש הממשלה, על דברים שהוא עשה בשנים קודמות. וזה בדיוק ההוכחה לזה שדברים לא מתחילים ונגמרים בראשון לינואר. זה, אני לא יודע אם זה ישנה משהו, אני די בטוח שאישית, הנה תחזית שאני נותן למשל, אני די בטוח שזה לא ישנה משהו. כי למשל, אנחנו ראינו הסיפור עם אולמרט לצורך העניין, עבר בערך מסכת דומה של חקירות ודברים, סופו של דבר זה לא הוביל להרבה, הוא עצמו התפטר, נכון, אבל לא כל כך רחוק מאיפה שהוא היה, זאת אומרת זה לא שהוא כהונתו הייתה קצרה יחסית, הכהונה שלו הייתה יפה מאוד, והוא התפטר, בסופו של דבר הוא כמעט יצא נקי מכל הסיפור. הטעות שלו הייתה זה שהוא זרק את שולה זקן לכלבים והיא החליטה לעשות לביתה מה שנקרא. אז יש סיכוי טוב מאוד ואפשר לומר אפילו שלנתניהו יש מגרש ביתי הרבה יותר יפה מבחינת היועץ המשפטי וכל האנשים שנמצאים, כי הוא נמצא בתפקיד הרבה יותר זמן מאולמרט. אולמרט היה, זו הייתה כהונה ראשונה שלו, ולפני זה היה לו את שרון שדאג לרפד קצת את הפרקליטות ודברים כאלה, אבל לא מספיק. נתניהו נמצא בתפקיד מספיק זמן כדי להגיע למצב שכשהחקירות מתחילות כל הבעלי התפקיד איפה שהם נמצאים הם אנשים שפחות או יותר הוא יכול לסמוך עליהם שלא יקרה משהו יותר מדי רציני. וזה עוד פעם, זה לא משהו, זה אולי משהו שמתפוצץ עכשיו בינואר 2017, אבל אלה דברים שקרו בשנים קודמות, ובאותם שנים גם, ובשנים האלה גם נעשתה על ידי נתניהו לצורך העניין פעילות מינויית שדאג שבמטרה להביא למצב שבאמת ב-2017, אם או, אני מניח שהוא לא תכנן שב-2017 יתחילו החקירות, אבל הייתה הנחה שמתישהו הדברים האלה יתפוצצו. וההנחה הזאת הביאה אותו למנות את כל האנשים, את כל בעלי התפקיד, שכדי למזער את הנזקים ובשאיפה להביא למצב שהוא יוצא נקי מכל הסיפור הזה, כמו שכמעט קרה עם אולמרט. אז שוב פעם לבוא ולהסתכל ב-2017, הרי מה יקרה? בסוף 2017 יבואו ויגידו בינואר 2017 התפוצצה הפרשה, דדדדד, כאילו הפרשה התחילה היום, כאילו הפרשות האלה קרו באותו היום, הם לא, וזה עוד פעם מנתק את כל התהליך, את כל התהליך שקרה, את כל העובדה שבחירות אחרי בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות הבן אדם מקבל מנדטים, והיריבים שלו והצדדים האחרים מקבלים כמויות כאלה של קולות שמבטיחות לזה שהשלטון שלו יימשך, שהוא יכול באופן רציף למנות כאמור את האנשים ליועץ המשפטי וכל זה, שבזמן פקודה ירקחו את המכה ויצליחו להוציא אותו נקי מהסיפור הזה בשאיפה שלו כמובן, לך תדע מה יקרה, אני מאמין שזה ילך, אני מאמין שהאימור הזה יצליח. אבל אי אפשר להסתכל על החקירות האלה, ולא משנה שהם על דברים שקרו פעם, אי אפשר להסתכל על תוצאותיהן שיבואו, לך תדע עם השנה או בשנה הבאה, אי אפשר להסתכל עליהם ולהגיד, בינואר 2017 ככה וככה וככה, בלי להסתכל על כל מה שהוביל לנקודה הזאת. כל מה שהוביל למצב שהוא יכול להרשות לעצמו לבצע את הדברים האלה, כפי שהוא לכאורה ביצע בלי בושה או בלי לחשוש, שהוא יכול להגיע לנקודה שכאמור כשהוא נחקר על זה, אז הוא נחקר על זה בזמן ובמקום המתאים לו, לתוך שהוא קובע את התנאים, ובלי לחשוש, אני לא יודע אם הוא חושש או לא, אבל אני אומר, אני אפשר לראות זאת אומרת, הוא משדר שעסקים כרגיל. כל הדברים האלה הם תוצאה של תהליכים של שנים. נתניהו נבחר פעם ראשונה לראש ממשלה ב-96. והוא עצמו בפוליטיקה עוד מלפני. ויש עוד הרבה, וגם כשהוא נבחר זה היה תוצאה של עוד דברים שקרו. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על 2017 או על 2016 בלי להסתכל על עשורים. וכביכול על כל סיכום ועל כל סיכור כזה צריך לבוא בערך 60 שנות מדינת ישראל וגם מה שקרה במנדט, בשביל בכלל להתחיל להבין כל מיני דברים שקורים היום כרגע, איך הגענו למצב שבו נבחרי המדינה מרשים לעצמם להתנהג בצורה שיש עבריינים שלא היו מעיזים להתנהג בצורה הזאת, איך הגענו לזה. זה תהליך ארוך מאוד שלקח הרבה מאוד שנים, ואפשר להצביע על הרבה מאוד אירועים, אבל לא רק על אירועים, גם צריך לנתח את תהליכים שקרו. צריך להסתכל על מה באמת הוביל, ומה קרה בכל נקודה מסוימת, ומי עשה מה, כמה, למה ואיך. ובאמת, הבעיה שלי, ואני קצת חוזר על עצמי פה, אבל אני מנסה להבהיר פה את הנקודה, הבעיה שלי היא לא שהדברים האלה קורים. אין מה לעשות או יש מה לעשות, אבל כאמור זה לא משהו שאנחנו יכולים לשנות, כי זה תהליכים שכבר קרו, אפשר אולי לשנות דברים לעתיד, אבל העניין הוא שבנקודה הזאת אנחנו נמצאים במצב, הרגשה שלי שיש ייאוש מוחלט מכל המערכת, זה כבר לא מושחתים נמאסתם, זה מושחתים אין לנו כבר כוח. ואז כאמור הגישה הזאת של לתלות את כל האשם בדברים שהם חיצוניים, שזה פעם היה שיטת הממשל, ואחרי זה זה היה המצב הביטחוני, ועכשיו זה כבר מתחיל להיות אשמתה של 2016, מביא אותנו למצב שבו גם האופציות שהיו קיימות, ושעדיין קיימות, לא, אף אחד לא ינקוט בהם, כי כבר הרגשה היא שאין לי שלמה. מה זה משנה? הרי אנחנו כבר לא יכולים לשנות. אז אם יש דבר אחד שהייתי רוצה לסכם בו את המשדר הזה, הוא שאיפה שלי ל-2017, אנשים יפסיקו להאשים דברים שלא תלויים בהם, ויתחילו להסתכל על מה שהם כן יכולים לעשות. יש המון דברים שאפשר לעשות, ולא ניגע בהם עכשיו, כי כבר אני חושב שמציתי את הנושא הזה, שחטתי אותו אטום. כאמור, הטלפון שלי הוא אכן הקורבן הראשון של 2017, לא שזה אמור לעניין מישהו, אבל סתם זה פשוט יושב לי בראש כל הערב, כי הוא ממש שבק חיים ברגעים, הוא שבק חיים כאילו בדרך מהעבודה הביתה, אז זה משגע אותי. המשדר הבא כאמור יהיה על על האנשים שהלכו, לא כל כך על האנשים עצמם. לא הולך לדבר על לסכם את פועלו של דיוויד בוי וליאונרד כהן וכל מיני כאלה, כי אני מניח שכבר עשו את זה הרבה, ועשו את זה גם כשהם נפטרו וגם בסיכום השנה. אני הולך לדבר קצת יותר אבל על על המצב הזה שבו כביכול אנחנו לאט לאט מתפרקים מנכסי התרבות שלנו, ככל שהם הולכים ומצתכנים והולכים לעולמם, וכאילו אין לנו מישהו שיחליף אותם, וזה דווקא נושא שהוא מעניין אותי מאוד, מהרבה סיבות, ואני אדבר עליו בשבוע הבא, במשדר הבא. לכל שאלות, רעיונות, הצעות, הצעות לרעיונות, מישהו שמעוניין להתראיין, אני אשמח. האימייל שלי ארז שטרודל משדרשת co.il. אני נמצא בטוויטר במשדרשת או בארז, שניהם. משדרשת זה המקום שבו יופיעים העדכונים מהאתר ומהמשדר, וארז זה האימייל, זה הטוויטר הפרטי שלי. האתר http משדרשת co.il. מרגיש צורך להגיד משהו לפני המשדרשת, ואין לי www, אז אני אומר יאללה שיהיה http://. זה לצורך העניין הזה. שתהיה לכם 2000, לכם שנה נהדרת, אני מאוד מקווה, ואם לא, זאת לא אשמת השנה, זה אשמתכם. ומקווה שנהנתם מהמשדר הזה, ושיהיה לכם המשך יום מדהים.